טוב, נתחיל. נתחיל. אנחנו בפרק ג' בשער הייחוד והאמונה. טוב, זה בעין ח', בראשו של העמוד. פרקים א' ב' למדנו שהכוח האלוקי שבורא כל נברא חייב להתקיים בנברא באופן תמידי ולברוא אותו מחדש כל הזמן. בשונה מכל כוח של יש מיש. הצורף, אחרי שהוא עושה את הכלי, יכול להשאיר את הכלי לבדו. אדרבה, מבחן העבודה הטובה הוא היות הכלי יכול להיות לבדו ללא הצורף. אחרת זאת העבודה. אבל הכוח האלוקי, שהוא לעשות מהעין יש, זה מה שנקרא דבר השם, בדבר השם שמיים נעשו, מוצא פי השם. הבריאה הזאת, את היש מהעין, ההתהוות הזאת, החיות הזאת, מתרחשת בשנייה הזאת, כל שנייה ושנייה, בדיוק כמו שזה היה בבריאה עצמה. במבחן הזה, עצם הקיום הוא נס הרבה יותר גדול מקריאת ים סוף. ששם היה יש מאין אחד, זוכרים? דיברנו על זה בהרחבה, וכאן יש את עצם הבריאה כל רגע ורגע. הנה אחרי פרק ג', יאללה, אתה נמוד במחת למעלה, אנחנו בדיוק מתחילים. הנה אחרי הדברים והאמת האלה, אחרי הדברים והאמת הזאת, שבתוך כל נברא עומד כוח אלוקי, שעושה אותו ליש. אחרי הדברים והאמת האלה, כל משכיל על דבר יבין לאשורו, איך שכל נברא ויש, הוא באמת נחשב, באמת נחשב לעין ואפס ממש. לגבי כוח הפועל ורוח פיו שבנפעל, שזה דבר השם, מוצא פי השם, רוח פיו, המהווה אותו תמיד ומוציאו מעין ממש ליש. אנחנו מזכירים תמיד, אתה הוא קודם שנברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם. אנחנו מסבירים, אין שום הבדל, ואין עוד מלבדו בין קודם שנברא העולם לאחר שנברא העולם. למרות שלעינינו נראים טריליוני פרוטונים וקרוטונים וניוטרונים ואלקטרונים, והכל קיים, ובניינים ועשיות ועולם. אבל למה אני מתכוון כשאני אומר אתה אותו הוא עד שלא נברא העולם ומי שנברא העולם? שאם אני מסתכל מבחינה אמיתית, מה קרה בעצם ברגע שהתחילה הבריאה? מה קרה כשהעולם עבר מהאצילות לבריאה? פתאום יש ישי, יש ברואים. מה קורה כרגע בשנייה הזאת בעצם בעולם? פתאום יש ישי. כלומר, אלמלא הבורא מחיה אותנו בשנייה הזאת, אז הכל חוזר לעין. אז באמת, כל זה שפתאום יש ישים, יש ברואים בפני עצמם, יש ברואים שיכולים לחשוב שהם יכולים לעמוד בפני עצמם, כוסות של צורף שמרגישים שאין להם צורך בצורף, למרות שהם יודעים שהם אינם ברואי יש מיש, כי הם יודעים שהם לא יכולים לברוא את עצמם. רק הם חשים כאילו הם כמו הכוסות של הצורף, והניח השם את הארץ כמו הצורף את הכוס ונתן לו לפעול. אם אני מפנים לאט לאט את ההבנה הזאת, איך שכל נברא ויש הוא באמת נחשב לעין ואפס ממש, לא לעין ואפס כמותי. הרי כל שער הייחוד והאמונה התחיל בוידעתה היום והשיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. ההפטרה של השבת, שבת המרגלים, זה מה שרחב לא אמרה. היא אמרה וידעתה היום והשיבותה אל לבביך הכל, לא את האפס ממש. ההבנה הזו שמדובר באפס ממש, עין ואפס ממש, לגבי כוח הפועל והרוח, פיו שבנפעל המהווה אותו תמיד, ומוציאו מעין ממש ליש. זה לא עוד שלב בהבנה הפילוסופית שהקדוש ברוך הוא לא רק בורא, הוא גם משגיח. אלא זה עצם ההבנה, אם אתה מבין שהעולם עובר מעין ליש, ואתה מבין שאתה יש מעין, אז מאין ליש חייב להיות כל הזמן אותו דבר, אין שום שוני. זה לא שייך לזמנים, זה לא שייך לזמן בכלל. ומה שכל נברא ונפעל נראה לנו ליש, ומה משות? אבל זה לא נראה כך. כי כל נברא ונפעל לנו בעינינו נראה ליש, ומה משות בפני עצמה. יש הוא ממשות עד כדי שהוא יכול גם להיות פרעו ולהגיד, לא רק אני לא מכיר באלוה, אלא הוא גם יכול לפנטז בשלב מסוים שהוא האלוה של העולם. וכאילו האלוקה נותן לו כוח לזה. רמת הצמצומים היא כזאת, כאן היסודות של הכל, שכל נברא ונפעל יכול פתאום לחוש שיש, אתם מבינים מה ההבדל בין מה שהיה עד שלא נברא העולם ומה שקרה מי שנברא העולם? מי שנברא העולם פתאום אין לעין רשות לראות. וכשאין לעין רשות לראות, אז היא יכולה להתבלבל. הוא מסביר את זה. זהו מחמת שאין אנו משיגים ורואים בעיני בשר את כוח השם ורוח פיו שבנברא. אבל אילו ניתנה רשות לעין לראות ולהשיג את החיות, את החיות ורוחניות שבכל נברא השופע בו ממוצא פי השם, ורוח פיו, לא היה גשמיות הנברא וחומרו וממשו נראה כלל לעינינו. זאת הגדרה מדהימה. זה שבכלל אני רואה פה חומר, זה שאני רואה פה גשם, זה עצמו, כי הקדוש ברוך הוא לא נתן רשות לעין לראות. ודאי, מוחלט. המוגבל יכול להטעות אותי כאילו אני יכול לראות רק עד 18. אפס. זאת אומרת, אינני יכול לראות את הכוח הפועל. ואילו הייתי רואה את הכוח הפועל, אז זה לא שהייתי אומר, וואי, המפל הזה יותר גדול מזה בצורה אדירה. לא, זה אפס, ממש, אפס ממש, מול אין סוף. כי כיוון שהדבר היחיד, כלומר, אם הנברא הוא כלום לגבי הכוח האלוקי, שכל הזמן בורא אותו, שממציא אותו, אז ממילא, כל מה שאני יכול לחיות פה בעולם, זה בגלל החסד ההפוך על הפוך, שהקדוש ברוך הוא לא נתן רשות לעין לראות.
נעלם.
זה אגב גם לכיוון ההפוך, שתבינו, חז"ל אומרים, הם דנים כמה מזיקים יש לאדם מסביבו, באוויר, חז"ל אומרים שאם היה האדם רואה את מה שיש מסביבו, הוא לא היה יכול לחיות. אין מה לתפקד לך, אין לו מה לעשות. זה לא נתן הקדוש ברוך הוא רשות לעין לראות. מה זה משחות שיניים? מה את
כוונת? זה משחות שיניים. כמה חיידקים, כמה חיידקים.
אה.
נחמד מאוד. לא, לקבל.
זה נכון.
ממש ככה. משכנעים אותם לילים משפט מהלך, כמה חייתקים במשפט.
כן.
מה שמדהים שאמרו את זה לפני המיקרוסקופ, לפני כל הדברים, היום אתה רואה את זה, אתה יודע שיש. אבל אז שהם אמרו את זה, ראה את כל המחשבים שיש היום.
כן.
אגב, לפי מה שאנחנו לומדים, אז היו את המחשבים. לפי מה שהיום אנחנו לומדים, כפי נראה, הם כבר ידעו גם לא לראות.
כן.
הם, אני אומר, החכמים ידעו לא לראות, לכן הם יכולו לראות מה שאני רואה שם כאן.
טוב. אז כך לא היה גשמיות הנברא וחומרו וממשו נראה כלל לעינינו. כי הוא, מה זה הוא? החומר, הממשות, הגוף של הנברא, בטל במציאות ממש לגבי החיות והרוחניות שבו. מאחר שמבלעדי הרוחניות היה עין ואפס ממש. למה הוא בטל במציאות ממש? מה הגדרה לדבר שהוא בטל במציאות? שאלמלא זה אתה לא קיים. אלמלא זה אתה לא קיים. אז זה נקרא בטל במציאות. זה לא נכון שהתינוק בטל במציאות לאמו. זה לא נכון. הוא קיים. הוא קיים לא עלינו 20 שעות. אבל הוא לא בטל במציאות ממש. אין דבר בטל במציאות ממש לגבי משהו שהוא מציאות. אז מה זה בטל? לכן קשה לנו לקלוט את זה. בטל במציאות ממש פירושו בטל במציאות לגבי מה שהוא הכוח האלוקי שמחיה. אבל אני לא כוח שמחיה. אני כוח שנותן לך את מה שמגיע לך, שלא נותן, שהולך, מיליוני דברים. אבל אין לנו דוגמה לבטל במציאות ממש, לכן זה כל כך קשה. הוא פתח את שער הייחוד והאמונה בשאלה, והשבותיי לבביך כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. הוא אומר, מה חשבנו שהוא? שיש משהו נשרה מתחת למים, מעלה, אתם זוכרים? למה זה כל כך חשוב? הוא אומר, הציור חשוב לך להבנה כי אין לך דוגמה. בדיוק, בדיוק. ולכן הוא יביא את הדוגמה הרגילה, הגדולה, שאיתה הוא יתחיל עכשיו כמה פרקים עם אור השמש מכיוון חדש. עוד מעט ניכנס לזה. כן, 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 כן. מאחר שמבלעדי הרוחניות היה עין ואפס ממש, כמו קודם ששת ימי בראשית ממש. לכן דיברו איתנו כל הזמן על המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. זה יכול להסביר לך את זה. כמו קודם ששת ימי בראשית ממש. אני עכשיו שותה את השלוק הנוסף, עכשיו בין השלוק הזה לשלוק הזה ששת ימי בראשית. תכנס לזה, לאט 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 לאט, תתרגל לזה, תתרגל להבנה, לתחושה הזו. והרוחניות השופע עליו, עליי, על כל נברא, על הדומם, ממוצא פי השם ורוח פיו, הוא לבדו המוציאו תמיד מאפס ועין ליש, ומהווה אותו. מהווה זאת אומרת, עושה אותו להווה, עושה אותו לממשות, עושה אותו לישות. אם כן, אפס בלעדו ממש. כשאנחנו אומרים אפס זולתו, אנחנו לא מתכוונים לומר חלילה אין עוד אלוהים. כמו ההבנה הרגילה שתמיד אומרים. וידעת היום והשבותה לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, ואל תתרגש משום אלוהים אחרים. לא, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, ואין עוד שום ממשות בעולם. הכל אפס ממש. הכל ממשות של אפס. אין ממשות. עכשיו, אם אתה מבין את זה באחוז אחד פחות, במיקרון אחד פחות, לא הבנו את העניין של ששת ימי בראשית ושל המחדש בטובו. כי הכוח המהווה והפועל תמיד, שהוא יסוד התקווה, שהוא יסוד האין סוף, הוא היסוד של זה שאין פה איזשהו סוף שיכול מחר להשתלט עליי. הוא היסוד שאומר למשה רבינו להגיד לפרעו, לא תישאר פרסה. תמיד אנחנו מזכירים את זה בדיון בין פרעו למשה. כי משה רבינו אומר לפרעו, אני לא מנצח אותך אם אנחנו יוצאים ויש לי 95% מהמסע ומתן. כי המסע ומתן שלנו הוא על נושא אחר לגמרי, הוא לא על יציאת ישראל ממצרים בכלל. אם זה היה המסע ומתן, אז בשביל מה אלוקים הביא אותנו למצרים? המסע ומתן הוא האם יש בעולם רק אין סוף, או שיש גם קצת פרעו. אז זה הדיון. אז אם נשארת פרסה אחת אצלך, יש פה מקום שעוד סטלין ייווצר, שעוד פרעו ייווצר, שעוד חולמיות של, ש, 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 שהסוף הוא אינסוף, תיווצר, כי הפער בין המחשבה שאני אחוז קטנצ'י לבין המחשבה שאני פרעו הוא כמותי. זה משהו חשוב מאוד מה שאנחנו רואים. הפער בין האדם הנחמד, באמת האיש הטוב, מבחינה פילוסופית, אבל שאומר את המשהו הזה, זה אני. לבין המחשבה הפרעונית שאני הבורא, פילוסופית, הוא כלום. שום דבר, אין פער. הפער הוא פער מידותי. כשמשתלב פילוסופיה מטורפת כזאת, עם מידות מפלצפיות, אז יכול להיווצר איזה מין מפלצת נוראית שיכולה להיות מסוכנת. אבל אתה שואל אותי איפה זה מתחיל? בדיון על האינסוף. לכן לעולם ולעולמי עולמים, כל אותם דיקטטורים, חולי עולם שמבקשים להרוס את הכל, מבקשים לגעת בנקודה היהודית. למה? כל פעם מנסים לתת את זה הסבר חדש. למה? מה, מה? מסבירים שמלחמת העולם השנייה זה בעצם היה עם רוסיה, ופרעו זה בעצם היה... למה? למה עוד פעם זה מעניין אותו? כי מה שמייצג את האין סוף, הוא בעצם האויב של מה שטוען שיש עוד מקום לפרסה. זה לא דיון פילוסופי, זה דיון שמשנה את העולם בכלל. וכיוון שהיכולת היחידה שלך בעולם להבין את זה במחקר השוואתי, שכל דבר אני עושה בחיים בלי לשים לב, אני משווה כדי להבין, אני מדמיין, אני מבדיל, אני משווה, היא להרגיש שזה כמו קודם ששת ימי בראשית, אני חייב משהו כן לאכול. אז במה אני אכול? המשל הזה, המשל הזה שאנחנו אומרים שדברים שנראים כי יש הם לעמיתו של דבר אפס, זה מהפכת עולם. המשל הזה הוא אור השמש המאיר לארץ ולדרים, שהוא זיו. מהו האור? לא סתם אור השמש, אלא אור השמש המאיר לארץ ולדרים, כמו בתחילת התפילה. זה שבא ויוצא עד כאן דרך החלונות ומגיע אליי לפי הצורך שלי. שהוא זיו ואור המתפשט מגוף השמש. יש גוף שמש, כדור שמש. והוא זיו ואור המתפשט באיזושהי דרך מגוף השמש ונראה לעין כל מאיר על הארץ ובחלל העולם. נכון? זה איזשהו זיו של הערה שבא מגוף השמש עצמו. זה לא גוף השמש, ברוך השם. זה בא מגוף השמש ונראה לעין כל מאיר על הארץ ובחלל העולם. והנה, זה פשוט שאור וזיו הזה ישנו גם כן בגוף וחומר כדור השמש עצמו שבשמיים. נכון? שאם יתפשט ומאיר למרחוק כל כך, כל שכן, שיוכל להאיר במקומו ממש. נכון? כלומר, אם לזיו הזה, לקרן הזו, יש כוח לטייל טיול שנתי מגוף השמש עד לחדר האפל שלי, ודאי שהיא יכולה להאיר שם. לא השמש, ההערה הזו. הגיוני. אבל ההיגיון הזה הוא לא נכון. למה? רק ששם במקומו ממש, בואו נעשה טיול דמיוני לגוף כדור השמש וניקח את הזיב הזה ונגיד בטח שם מעריצים אותו. אם הצ'ופצ'יק הזה פה נותן לי כוח לחמם ולהעיר את כל אמריקה בטיול כזה קטן, שם בטח הוא. וכשנלך הטיול נראה ששם במקומו ממש נחשב הזיו הזה לעין באפס ממש. לא סופרים בכלל. לא כי הוא קטנצ'יק יחסית להוא שהולך לאפריקה. למה? כי כל השתלשלות שהיא נמצאת במקורה היא לא נספרת, היא אפס. מכוח מה היא נספרת? כי מקורה לא נמצא פה. זה קל להבין במשל, תקוע לנו טיפה, נמשל, אז לא נמצא פה? בסדר, זה הבנת הצמצומים, חכו, לא להיבהל. אבל כן, לענייננו כרגע כן, זה החלל הפנוי. כלומר, אני חייב להבין שכדי שאני בכלל אוכל לקבל, כדי שאני כזיו מהשמש, אוכל למלא את תפקידי, אני לא יכול להיות ליד מקורי. כי בעולם שהמקור שלי נמצא, אני אפס. עכשיו, המרחב הזה בעצם מייצר כאילו עולם שלי. זה לא מרחק הרבה גדול. לכן הדוגמה של השמש היא טובה. כי אין פחות שמש בהרים מאשר בעמקים. אם יש פחות זה בגלל שמשהו מסתיר. אז לכן השמש טובה להבנה, אני לא מתרגש פה ממרחקים בשמש. אני גם יודע שזה לא לוקח בטריות אם הבית פתוח, אם החלונות או סגור. אז השמש היא דוגמה מצוינת. הקושי בשמש הוא שהיא עדיין נברא. אבל הדוגמה שבשמש היא דוגמה מצוינת, כי קיומו, יכולת תפקודו של הזיו, הורסת את הקל וחומר הפשוט שלך. תדמיינו דמות של, 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 תדמיינו את יהושע ליד משה. זה הרעיון שפני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. זה בדיוק הרעיון. שיהושע בטל כשהוא נמצא עם משה. עכשיו, ביטולו של יהושע כשהוא נמצא עם משה, הוא מה שעושה את יהושע לקרן שמש עצימה כשמשה לא נמצא. והוא מצליח לתפקד מפני שמבחינתו משה נמצא. והוא לא נמצא. הוא 100% לא נמצא. כאילו הוא טיפ-טיפה נמצא, יהושע לא יכול לעשות כלום. אסור לו להורות הלכה במקום רבו. הוא 100% לא נמצא. אבל הוא 100% נמצא. כי כל מה שיהושע זה משה. אין לו כלום משל עצמו. הקרן הזאת. רק ששם במקומו ממש נחשב הזיו הזה לעין ואפס. ממש. כי בטל ממש במציאות לגבי גוף כדור השמש, שהוא מקור האור והזיו הזה. שהזיו והאור הזה אינו רק הערה מאירה מגוף ועצם כדור השמש. רק בחלל העולם, אתם זוכרים את הביטוי בפסוק, וידעת היום והשיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים, איפה? בשמיים, ממעל ועל הארץ מתחת. אגב, עוד מעט נבין שכל זה נמצא במילים השם הוא האלוקים. השם, במילה אחת, זה ההוויה, השמש, והאלוקים זה הצמצום שמאפשר לי ליהנות מהזיו של השמש. נגיע לזה בהמשך. זה דבר גדול מאוד. כתוב בפסוק, כי שמש הוא מגן, השם אלוקים. פסוק יפה, אפילו ישיר עליו. כי שמש הוא מגן, י' כ' ו' כ' הוויה, אלוקים. מסביר האדמור הזקן, כי שמש הוא מגן, תקבולת, השם אלוקים. השמש זה המשל ליוד קי וב קי. והמגן זה אלוקים. אז מה שהשם נמצא כאן, זה בזכות המגן שמאפשר לזה להופיע כקרן. לכן אלוקים במספרו זה הטבע. הטבע. ומספרו אלוקים, 86. כי כל האלוקות היא ההצטמצמות בטבע. והטבע השנייה מאפשר, מחייב, לא לפגוש את הדברים במקור. אנחנו נגיע לזה, הקדמנו, זהו, נגיע לזה בתחילת הפרק הבא. כן, יונתן. רק בחלל העולם, תחת כל השמיים ועל הארץ, שאין כאן גוף כדור השמש במציאות, נראה כאן האור והזיב הזה ליש ממש, לעין כל, ונופל עליו כאן שם יש באמת, מה שאין כן כשהוא במקורו בגוף השמש, כשהוא במקורו שם, אין נופל עליו שם יש כלל, רק שם עין ואפס, כי באמת הוא שם לעין ואפס ממש, שאין מאיר שם, רק מקורו לבדו, שהוא גוף השמש המאיר ואפס בלעדו. וכדברים האלה ממש בדמותם כצלמם הם כל הבירועים. כאן זה לא נברא ואין תנועה, כמו שאמר אלדד לפני רגע. זאת אומרת שיש צד שכאן כל הזמן אנחנו אפס. הצד האמיתי הוא שהכל הכל אפס כאן. וכדברים האלה ממש בדמותם, כצלמם הם כל הבירועים לגבי שפע האלוקים מרוח פיו השופע עליהם ומהווה אותם והוא מקורם, והם עצמם אינם רק כמו אור וזיו מתפשט מן השפע ורוח השם השופע ומתלבש בתוכם ומוציאה מעין ליש, ולכן הם בטלים במציאות לגבי מקורם כמו אור השמש שבטל במציאות ונחשב לעין ואפס ממש, ואינו נקרא בשם יש כלל כשהוא במקורו רק תחת השמיים שאין שם מקורו. כך כל הבירועים אין נופל עליהם שם יש כלל אלא לעיני בשר שלנו, שאין אנו רואים ומשיגים כלל את המקור שהוא רוח השם המהווה אותם. ולכן נראה לעינינו גשמיות הנבראים וחומרם וממשם, שהם יש גמור. כמו שנראה אור השמש יש גמור כשאינו במקורו. רק שבזה אין המשל דומה לממשל לגמרי. לכאורה, והלכאורה הוא מדהים, הוא הולך לשנות את זה, הוא רוצה לדמות את המשל לנמשל. שבמשל אין המקור במציאות כלל בחלל העולם. במשל אין המקור במציאות כלל בחלל העולם. ועל הארץ שנראה שם אורו ליש גמור, מה שאין כן כל הבירועים הם במקורם תמיד, רק שאין המקור נראה לעיני בשר. אנחנו חיים במקור, אנחנו פה כל הזמן. השמש באמת לא תהילה פה אף פעם, היא נמצאת שם. מה שאומר את שני הדברים ביחד, כדי להגיע אינה אינה, אז יש תנועה, יש מהירות. אבל הקודש ברוך הוא האור אינסוף, סליחה, האור אינסוף, הוא במקורו כאן כמו שם. זה לא גוף כדור השמש. וממילא הכל מצוין, חוץ מזה שלכאורה זה לא אותו דבר בכלל. אין תנועה ויש נברא. זאת הייתה השאלה. רק שאין המקור נראה לעיני בשר פה. מה שאין כן כל הברואים הם במקורם תמיד, אני חוזר, רק שאין המקור נראה לעיני בשר. ולמה אינם בטלים במציאות במקורם? למה אני לא נשרף מאור השמש? כי לא נפגשתי מעולם עם אור השמש. אז לכן לא נשרפתי אף פעם מאור השמש. אם אני רק חושף את גבי יותר מדי לאחרונת הקרניים, אני נשרף. אז אני לא נשרף מאור השמש, כי לא הייתה לנו מעולם פגישה ביני לבין אור השמש. אבל אם אני יודע שכאן כל הבירועים בטלים נמקורם ממש, אז למה הם לא בטלים באמת? עוד לא הבנתי, אתה צריך להמשיך להסביר לי את זה. המשל הוא נפלא, חוץ מזה שהוא לכאורה בכלל לא אותו דבר. כי הכאן זה אחד לגמרי. אז החלוקה שאתה מבקש ממני היא מסובכת. והרי כל המגמה, כמו שמיכל שואלת לאן זה הולך, זה להכניס לעצמנו בסוף את החיים בשני המקומות ביחד. בייחוד עליון שבו אני אפס, ובייחוד תחתון שבו אני יש. וכל העולם המוסרי שלנו בנוי על החיבור הזה של שני העולמות האלה. זה חיבור אפשרי, זה חיבור מחויב, אז אתה הרי רוצה לתת לי דרך להבין אותו, אם היית אומר לי בתמימות גמרנו, בסדר. אבל אתה הרי רוצה להגיד לי, על זה דיברנו בהקדמה בחינוך קטן, שיש שכל, ולמעלה מהשכל תגיע בעקבות השכל לזה שיש למעלה מהשכל. אתה תהיה תמים. לכן תמים בעברית זה גם תמים במובן של נאיבי, וגם תמים במובן של שלם. תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה שלים בדחלת עד השם. התהלך לפניי ויהיה תמים.
כאילו,
אפשר להישאר רק בעקודי הלילה,
ואז
תקלות
אנשים
מוצאים
חיים אחרים, כי
הם אפס. ודאי, ודאי, אם אני לא אתלות את זה בהקשר המוסרי, בכל דבר. אני יכול חלילה להפוך להיות כאילו אם אני מבין בייחוד העליון. ברור. אז הכל. וכל דבר אחר, זאת אומרת, להבין גם שבסופו של דבר, בכל דבר בשורשו יש טוב.
לכן כשאמרו למישהו שהוא אפס זה ברכה בעצם.
זה בעצם ברכה, כן. אני צריך לקבל את זה. שכל דבר בשורשו הוא בעצם טוב, זאת אומרת, איך הרב כותב? הרב קוק כותב בתחילת מידות הראייה במידת אהבה, שהאהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. אז הוא אומר, ומה עם המלאק? הוא כותב, וגם המלאק אינו ממך כי אם מתחת לשמיים. מחות תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. למעלה מן השמיים, לא הוא לא קיים. זה כמשל הזונה בזוהר הקדוש. למעלה מן השמיים, הוא עבד השם שנשלח כדי לעורר את הכל. צריך להבין את זה, זה לא סותר בכלל. זה גילוי האור והרחמים, בדיוק, שמיים. ואז זה בראשית ברא אלוקים. אז מתחילו להופיע הצמצומים. רק נראה את תחילת הדברים של פרק ד' ובהם נעמוד, לא נמשיך מזה. מה הייתה השאלה שאיתה הוא מסיים? השאלה שבה הוא מסיים זה איך אפשר להבין, הרי כל הברואים הם במקורם תמיד, רק שאין המקור נראה לעיני בשר. ולמה אינם בטלים במציאות למקורם? בשונה מזה שאני לא הייתי אף פעם בטיול בגוף השמש, ברוך השם. והיא לא הייתה בטיול פה. אז הוא אומר, ואנחנו רק נתחיל, ולזה ניכנס בעזרת השם בנחת מחר. כי הנה כתיב, כי שמש הוא מגן השם אלוקים. זה הפסוק שהזכרנו מקודם שניכנס אליו. כי שמש הוא מגן השם אלוקים. זה מדבר בפרק ת' ד' בתהילים, בנחשפה וגם קלטה נפשי, לחצרות השם. עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתוהו. שם מדובר ב- 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 בשמש ומגן שהשם אלוקים נותן לכולם. פירוש מגן, אפשר להבין את המושג מגן לא נכון. אפשר להבין את המושג מגן משקפי שמש. מה זה משקפי שמש? משהו שיש לו רק מגמה נגטיבית. אין לו מגמה חיובית. אני לא רואה בזכות המגן, אלא מה קורה בזכות המגן? השמש לא פוגעת בי. אני רואה יותר טוב בלי. רק השמש לא מאפשרת לי, ולכן אני צריך מגן מהשמש. המלכים שמלכים את הזה שם את המגן, כי האור לא טוב לי. אז אני צריך מגן. זה מובן של מגן, שכל עניינו זה רק סורמה. כי מכתיב כי שמש הוא מגן, השם אלוהים פירוש מגן, הוא נרתיק לשמש. נרתיק, עוד פעם יכול בהתחלה להיות מובן סתם תיק שלא יסחבו לי. להגן שיוכלו הבריות לסובלו. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא אותו שמש ומגן והמגן מחיה כמו השמש. מעניין, נכון מאוד. זה החסד. המגן מחיה כמו השמש. זה לא שהשמש נותנת את האור, והמגן מגן שהאור לא ישרוף. אלא בשונה מהמשל הזה, הוא ידבר על זה עוד מעט, המגן הוא עצמו חיות, הוא שם אלוקים. רק נקרא כמה שורות, לא נתעכב בכלל. מחר ניכנס. פירוש מגן הוא נרתק לשמש להגן שיוכלו הבריות לסובלו. כמאמרם, כמאמרם ז"ל, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. יש ביטוי ידוע. שהוא יוציא חמה מן הרתיקה, ואז רשעים נידונים בה, וצדיקים נרפאים בה כי שמש וצדקה מרפא וכו' וכו' וכו'. ומה פירוש? וכמו שהנרתיק מגן בעד השמש, כך שם אלוקים מגן לשם הוויה ברוך הוא. לשם הוויה ברוך הוא פירושו שמהווה את הכל מאין ליש. זה שם הוויה. מה בא לתאר שם הוויה? את כל מה שדיברנו, את המחדש. מהווה. למה זה פותח ביוד? והיוד משמשת על הפעולה שהיא בלשון הווה ותמיד. כדי פרש רשי על פסוק, ככה יעשה איוב כל הימים. מה פירוש ככה יעשה איוב כל הימים? ככה יעשה בעתיד? In the future? לא. ככה יעשה איוב כל הימים, ככה הוא עשה, ככה הוא עושה, ככה הוא יעשה. שם יוד קי וו קי אומר הוא מהווה תמיד. אילו היה כתוב כך עושה איוב, זה פחות מיעשה. כי כך עושה אומר השבוע הוא עושה כך. יכול להיות ששבוע הבא יש לו תוכנית אחרת. כך עשה איוב כל הימים. אני שואל, ומה קרה בגיל 40? ככה יעשה, זה מושג, בוקר טוב, זה מושג מתמיד שהיוד העתידית מבקשת להפוך את ההווה לבלתי ניתן לתזוזה. זה קבוע. עברית יפה מאוד. ככה יעשה איוב כל הימים. אז מה זה שם יוד קי וו קי? הוא מהווה באותה תמידיות כמו שהיה בששת ימי בראשית עכשיו. זה נמצא בעצם המילה יו"ד כו"ד. זה נמצא בהטייה הלשונית שלה. היה, הווה ויהיה ביו"ד כו"ד. כי אם זה היה בעתיד, אז במקום הו"ד אחרי ה"ה" היה יו"ד. ואז זה היה יהיה. אבל אז לא היה לך את ההווה. גבלת, בדיוק. כלומר, היו"ד הזאת באה בעצם לעשות לי מילה נורא פשוטה ולבלבל אותי. כי אני יודע מה זה היה, ויודע מה זה הווה, ויודע מה זה יהיה. ואני צריך להבין שהוא היה והווה ויהיה בתיבה אחת. ולכן היו"ד בא לעשות לי את זה תמידי. אז איך אפשר להתקיים? בזכות המגן. בשם הוויה פירושו שמהווה את הכל מאין ליש, והיו"ד משמשת על הפעולה שהיא בלשון הווה ותמיד כדי פרש רשי על פסוק ככה יעשה איוב כל הימים. והיינו החיות הנשפה בכל רגע, ממש, בכל הברואים ממוצא פי השם ורוחו, ומהווה אותה מאין ליש בכל רגע. כי לא די להם במה שנבראו בששת ימי בראשית להיות קיימים בזה, כמו שכתבנו לאל. מה שהם נבראו לא יכול להחזיק אותם, כי זה לא הצורף והכלי. לכן זה לא יוד קי וו קי במובן של יהיה, ולא במובן של היה, אלא במובן של מהווה תמידי. כל הזמן. ולכן צריך ליוד קי וו קי הזה שם אלוקים. וזהו ייכנס עוד מעט. אבל תבינו עכשיו למה בפרשת הבריאה לא מופיע בכלל שם יוד קי וו קי. דבר מופלא. לא מופיע שם יוד קי וו קי. מופיע רק שם אלוקים. יוד קי וו קי מופיע אחרי ויכולו פעם השנה. ברור. כי אני לא יכול לקלוט את זה בכלל. עוד אין אדם שיכול בכלל להבין את זה. אז יש רק את ההופעה מצד ההצטמצמות שלה. מתחת לשמיים.
יש
בדיוק. אז יש את ההופעה מתחת לשמיים. כיוון שמגיע האדם, יש מי שצריך להכיל את העליון והתחתון ביחד. ובהכלת העליון והתחתון ביחד, יהיה תמון העולם כולו. עולמך המוסרי ועולמך הרוחני ועולמך הפילוסופי, יהיה תמון כל העולם כולו. לכן מצד אחד אמר האדמור הזקן בהתחלה, אני רציתי לפתוח בזה את התניא בכלל. אבל מצד שני, אין מה לפתוח בזה, בגלל מה שאמרת מיכל כל כך יפה, אם לא עבדנו את עבודת הנפש בהתחלה. כי אם לא עבדתי את עבודת הנפש של המידות בהתחלה, אני לא כלי ללמוד את זה. בדיוק, בדיוק. למה מתחילים בבראשית ולא בחודש הזה? היה צריך להתחיל בחודש הזה. כי צריך כלים, כי דרך ארץ קדמה לתורה. ספר בראשית הוא לא תורה, זה דרך ארץ. אבל אומרים שלמה נבנה תורה אחרי 26 דורות? אברהם, אדם עד אברהם זה 10 דורות, אדם אברהם עד אברהם, אדם עד נוח 10 דורות, נוח עד אברהם 20 דורות, ומי אברהם עד משה 6 דורות. אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, אמרם. ואז מגיע משה. 6 דורות. אז אנחנו אומרים שקדמה בריאת העולם למתן תורה כ"ו דורות. כ"ו זה שם הוויה. זה כיוון, אבל זה שמר, שדרך ארץ קדמה לתורה. ספר בראשית, אנחנו לא לומדים מאליעזר איך להתנהג על פי התורה, אלא אנחנו לומדים שיפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. זה בעצם כל ה... לכן אני צריך להקדים את זה. טוב, אנחנו בעזרת השם, מי זה? ניכנס בעזרת השם נוח.